ראשונה, עוד פעם, אנחנו חוזרים, כן? לכן, לפי דבריהם בעצמם, כלומר, דבריהם של הפילוסופים, שאומרים שהעולם מסודר בחוכמה, אי אפשר לומר, אלא שיש תורה מן השמיים. זאת אומרת, מניין שחייבת להיות תורה מן השמיים, חייבת להיות, שהרי אם הכל מסודר בחוכמה מאיתו, איך יכול להיות שיחסר המרכיב החשוב ביותר, והוא ההדרכה של האדם. כן? וכפי שמצאנו, שכאשר סמכו אך ורק על חוכמת החכמים, הגיעו גם לשטויות, כפי שקרה לאפלטון. אז בואו נקרא שוב מחדש את כל זה בעצם חצי עמודה, כבר למדנו את זה, אז נעשה את זה בזריזות. לכן, לפי דבריהם בעצמם, אי אפשר לומר, רק שמיד שברא השם יתברך את האדם, וביום ברוא אלוהים את האדם, סידר את מעשיו. כלומר, לא ייתכן שיהיה האדם בעולם, ללא שיתגלה לו מהו הסדר הראוי לו. מה? כמו שדרשו זל על הכתוב, היצב השם אלוהים על האדם, שמיד נצטווה האדם בשבע מצוות בני נוח, וכמו שהתבהר עוד. ודבר זה מחייב השכל. כדי שיהיה סדר העולם הזה, לא במקרה קרה. כלומר, לא רק עצם מציאות העולם, אלא סדרו של עולם, הכוונה, ההכוונה של העולם. לכן החכמים היודעים סידור העולם באמת, סידרו וגזרו שנצטווה האדם מן השם יתברך, כמו שהתבהר, שלא יהיה סדר העולם על ידי שכל האדם, שהוא במקרה אם ישכיל או לא ישכיל. כן, כי הרי שבת אומר, טוב, מה? אנחנו לא זקוקים לתורה מן השמיים. מספיק שהאדם בשכלו יכוון אל הסדר הראוי, והתשובה היא שזה לא מספיק. מדוע זה לא מספיק? משום שסדרו של עולם, הוא יהיה תלוי לפי זה בדבר מקרי. מה זה דבר מקרי? דבר לא עצמי. מה זה דבר לא עצמי? דבר שאיננו מהותי. שהרי האדם, כדי להשכיל, צריך לעשות מאמץ. אם הוא לא יעשה את המאמץ הזה, יישאר ללא חוכמה. יישאר ללא חוכמה, יישאר ללא סדר. הייתכן שתעזב האנושות לדבר שהוא תלוי במקרה קרה, שהוא ההשכלה, כי השכל הוא בכוח ולא בפועל. כי אין מעצם האדם ובריאתו, סליחה, שיהיה משכיל בוודאי. זה דבר אחד. גם אפשר שישכיל הדברים בחילוף משהו. כלומר, הוא יטעה. כלומר, גם אם הוא יוציא אל הפועל, יכול להגיע דווקא בגלל החשיבה היתרה לשטויות. כפי שאמרו חכמים, איידי חריפותא שבשתא. כלומר, מרוב שאדם חריף, אז גם הוא אומר דברים משובשים. כלומר, השכל יש לו גם מידה מסוימת של חולשה. בגלל שהוא מראה את כל הצדדים, אז הוא גם מראה צד השטות כאפשרות, ולפעמים השטות היא הגוברת. והרי סיפרו על אחד מחכמיהם, שהיה נקרא אפלטון, שאמר, כן, אפלטון בספר החוקים, כי היה ראוי שכל אשר הם בעלי מלאכה אחת, שתהיינה להם נשים ביחד, ולא תהיה לכל אחד אישה מיוחדת. תודה רבה. שהלך אחר הדמיון שהיה מטעה אותו אל דבר שהוא בחילוף משהו אל הכל. ואיך ראוי שיהיה נסמך סדר העולם אל שכל האדם אשר הוא חוטא? ואיך ראוי שיהיה נסמך סדר העולם או... כל הזמן הרעשים האלה. ואיך ראוי שיהיה נסמך סדר העולם אל שכל האדם אשר הוא חוטא? ואיך דבר זה אפשר שיהיו מעשיו הטבעיים, דהיינו, תיקון גופו מסודר בתכלית הסידור מן השם יתברך, כאשר נראה כי הכל מסודר בחוכמה, ואילו מעשים שמצד השכל לא יהיו מסודרים מן השם יתברך. עד כאן הטענה הראשונה של המערב.
אפשר לומר שטבע האדם המודבר בו, היא ההדרכה שחסרה לו, שהקדוש
ברוך הוא הטביע בו. אתה אומר שאפשר לומר...
הפשיסטים.
מה אמרו הפשיסטים? שמה?
צריך לחזור לטבע.
צריך לחזור לטבע. נו, ומה אנחנו רואים? שאלה שחזרו לטבע נהיו מוסריים יותר? נהיו אנושיים יותר? תשובה לא. הם עשו את כל הפשטות אפשר. מה, הם הביאו ליותר...
זה גם דבר סובייקטיבי, כלומר, מי אמר שאולי זה מה שמוצר?
אבל הם הגיעו בסוף לשפיכות דמים יותר גדולה. אז זה בדיוק העניין. הם אמרו, אנחנו נעשה את העולם יותר טוב, עשו את העולם יותר רע. מה?
גם הרעיות טורפות.
הרעיות לא טורפות הרעיות. הרעיות לא טורפים הרעיות. ואילו האדם שהוא נזר הבריאה, השפיץ שבשפיץ, עסוק כל הזמן בלהרוג את בני מינו. יש איזה בעיה. אין משהו לא תקין כאן. מה?
למה דווקא בנה שהוא
חוזר
לקרקע,
לאדמה
זה מה שקורה?
מדוע כשהאדם חוזר אל הטבע, הוא משחית את עצמו מבחינה מוסרית, פשוט מאוד. כי הטבע הוא לא אישיות מוסרית. כלומר, הטבע הוא ישות כללית, חזקה מאוד, אבל ללא כל זהות מוסרית. לכן, כאשר אני מחבר את עצמי לטבע, רואה את עצמי כחלק מן הטבע, התוצאה היא שאני מאבד את הצלם המוסרי שלי. טוב.
הרב, גם הרעיות חזקים, הייתים רעיות חלשים.
כן, הרעיות חזקים, טורפים, הרעיות חלשים. נאמר ככה, אצל האריות יש כבוד לאריה השני. אז הסילוק של הטריטוריה, אז תראה, זה דבר מקרי, זה לא הייתי אומר, סדר ההנהגה הקבוע של חיי האריה. האריה הוא בערך כלל חי כדי לטרוף איילות. זה מה שהוא עושה כל הזמן. אם לפעמים, יודע, לזה נקבה, רבים, משהו כזה, זה בסדר. פעם בשנה יש איזה זמן שרבים עם האריה השני על נקבה אחת. זה הכל.
כן, אבל
מלבד זה, האדם הרי הוא לא חיה. אז אנחנו מצפים מן האדם שלא יתנהג כחיה. נכון? ואף על פי כן, הוא מתנהג יותר גרוע מן החיה. אז יש כנראה משהו שחסר.
מה עם הדגים?
מה?
הדגים? ידוע שאחד אוכל את השני.
הדגים, כן. נכון, אנחנו לא דגים. אתה צודק.
ברור שאנחנו לא דגים.
אז כיוון שאנחנו לא דגים, אנחנו יכולים לצפות מן אדם, להתנהג לא כמו דג.
אמרת שכאילו בטבע...
אמרתי שבטבע...
מצב כזה שאף אחד אוכל במינו.
אז זה מה שאני מסביר לך. ככל שאתה מתעלה יותר בטבע, אנחנו רואים שלא אוכלים את בני מינם. ככל שהדבר נמוך יותר, בסדר, הדבר הזה כן מופיע. אבל איך פתאום אצל האדם, שהוא כבר הנעלה שבבעלי החיים, אנחנו שוב רואים את המלחמה. וזה לא סתם דבר קטן. תקציבים אדירים בכדור הארץ מושקעים במלחמה, ואם כל התקציבים האלה היו מושקעים לרווחת האדם, היה פה גן עדן.
כן? זה בגלל שכולם משחקים את אותו משחק.
מה זאת אומרת?
בגלל שמדינה אחת משקיעה בביטחון, אז השנייה משקיעה. כי אם היא תשקיעה בשלום, אז זאת תאכל אותה. זאת אומרת, זה לא מעצר.
בסדר, איך שלא תסביר את התהליך? התהליך הוא כזה שבסופו של דבר העולם עסוק יומם ולילה בתכנון המלחמה. אתה שומע? תקציב הביטחון של ארצות הברית השנה, 500 מיליארד דולר. בסדר, אפשר להבין, ארצות הברית נמצאת במצב לא פשוט, אבל זה בדיוק העניין, שעמדת אחריות כזאת מחייבת אותה לתכנן כל הזמן איך להרוג אנשים אחרים. עוד אתה אומר משהו. מה?
יש
שם
משהו
בלי
פה בשם אפלטון.
כן.
התקופה שאפלטון הציע את זה, יכול להיות שזה היה נשמע לאנשים, ורק היום זה נשמע לנו כמה ספר?
האם בזמן שאפלטון הציע את הדבר הזה, זה היה מתקבל על הדעת של בני אדם? תשובה, לא. גם בימי אפלטון, בוודאי. כן, גם אז לא. אלא שאפלטון בעצמו אומר שהוא הולך פה אחרי השכל, ולא אחרי הרגש או אחרי הנורמה. הוא בעצמו אומר, אגב, שהוא מתבייש מהמסקנות האלה, אבל אין לו ברירה. הרי הוא אפילו הציע דברים יותר איומים, כן? הרי הוא הציע שבתוך בני אותו מעמד, אז למשל אם נולד ילד שרואים שהוא לא מתאים לאותו מעמד, אז יעבירו אותו למעמד האחר רק בסוד. כלומר, תהיה ועדה סודית שתחטוף את הילדים בלי שידעו. כן, ויעבירו מאחד לשני. כן? כן, מה אתה רואה?
גם אצלנו, אומנם במאות, האדם שלומד כל כך הרבה, בסוף הזה בשאלה.
נו, אז מה? כן, אתה צודק, אתה צודק. גם אצלנו, אדם שלומד הרבה, עשוי גם להגיע לאפיקורסות, נו אז מה? לכן אומר המהר"ל, אתה לא יכול לסמוך פה על השכל. חייב להיות שתהיה לאדם הדרכה. לכן הוא חייבת להיות נבואה בעולם. בסדר? זה מה שהוא אומר.
מה, נבואה?
אם אתה נביא, אתה יודע את האמת.
אם אתה נביא?
נכון, אז תהיה נביא.
אם אתה לא נביא, אז...
אם אתה לא נביא, יש לך בעיה. ועוד, המציאות הזה... לכן חייבת להיות תורה מן השמיים. ועוד, המציאות הזה הוא אפשרי מצד עצמו והוא מחויב מצד עילתו. כי, מה קרה? כי מצד השם יתברך הוא מחויב ומוכרח שיהיה נמצא שהוא גוזר מציאותו. ומאחר כי מציאות האדם הוא מחויב מן השם יתברך, ואם אתה אומר כי הסדר הזה הוא נמשך אל שכל האדם, היה מציאות האדם אינו מחויב מצד העילה כלל. שהרי סדר שלו נמשך אל השכל האדם שהוא אפשר, ובוודאי אם אין סדר למציאותו, הרי מציאותו בטל. לפיכך אי אפשר רק שיהיה האדם מסודר מן השם יתברך לגמרי מצד העילה. כי איך אפשר לומר שיהיה העולם מחויב מצד העילה מצד המציאות שלו, ומצד סדרו שהוא צריך אל הסדר אינו מחויב מצד העילה. ודבר זה מחייב בגזרה מחויבת שאדם מצווה מן העילה, ובזה הוא מסודר מצד עילתו במציאותו וסדרו כאשר ראוי. פה יש איזה, אפשר לומר, ראייה שכלית גאונית, אפשר לומר, של המהר"ל. הוא אומר, העולם הוא מחויב המציאות או אפשרי המציאות? מה אתם אומרים?
הוא במציאות.
אפשרי המציאות, נכון? ככה היהודים אומרים, העולם הוא אפשרי המציאות. מי כן מחויב המציאות? הקדוש ברוך הוא מחויב המציאות. כן, זה ההבחנה שברמב״ם. כן, האלוה הוא מחויב המציאות, אבל העולם הוא לא מחויב המציאות, הוא אפשרי המציאות. כן, זאת החלוקה הכללית. המהר"ל פה מאיר, מוסיף לנו זה סעיף קטן, אבל סעיף קטן משמעותי מאוד. הוא אומר, זה נכון שהוא אפשרי המציאות העולם. הוא אפשרי המציאות מצד עצמו. אבל מצד עילתו הוא מחויב. מה לא ברור? מה שאני אמרתי? אמרתי דברים פשוטים. העולם מצד עצמו אמנם אפשרי המציאות, אבל מצד עילתו הוא מחויב המציאות.
לא ברור עוד קודם.
מה?
העולם הוא כבר במציאות, אז מה זה מחויב?
מה זה מחויב ואפשרי וכו'. הפילוסופים אמרו, שצריך לחלק כל דבר, כל היש כולו, לשלושה. יש דברים שהם מוכרחים, יש דברים שהם נמנעים, ויש דברים שהם אפשריים. אז בואו נראה, למשל, לפי לימודנו, הבורא יתברך הוא מוכרח המציאות. נכון? שמשולש יהיה עגול, נמנע המציאות. ומה כל שאר המציאות? אפשרית. אפשר שיהיה, אפשר שלא יהיה. בסדר? עד כאן ברור? אגב, זאת שיטת היהדות. לפי הפילוסופיה, זה לא כך. הפילוסופיה האריסטוטלית סברה שגם העולם בכללו מחויב המציאות. לא. בגלל שמכיוון שהאלוה הוא סיבה.
הוא מסובב
על
סיבה.
מה אני אמרתי?
סיבה.
נכון. אז מאחר והאלוה הוא סיבה, והעולם מסובב מאיתו. עכשיו, מה גורם שמעת הסיבה הראשונה מסובב העולם? סיבה? זה מה שמביא למציאות זולת. גורם למציאות זולת.
זה מסובב.
לא, מסובב זה כזה מי ש...
מסובב
זה ביטוי שלא קיים בפילוסופיה. יש סיבה ומסובב. בסדר? אתה המצאת מילה חדשה בלקסיקון הפילוסופי, מסובב. זה לא קיים. בסדר? יש סיבה ומסובב. כן? זה הביטויים שהשתמשו בהם.
שהיום אנחנו משתמשים באיזה ביטויים מקבילים?
היום אומרים גורם ותוצאה. בכלל לא יודעים לדבר.
סיבה ותוצאה.
אני יודע מה שאומרים היום. עברית קלוקלת. טוב, בקיצור, אגב, כבודו מכיר את פתיחת אליהו?
לא.
אנט הוא? נכון. יפה. לא מסובב המסובבים. סיבת הסיבות. נכון. בסדר. אז, רגע. אני אסביר. הפילוסופים אומרים שמאחר והאלוה הוא סיבה, אז מתחייב באופן אוטומטי שיש לו מסובב. דיינו, קיום האלוהים הוא עצמו סיבת קיום העולם. נכון?
שזה לכאורה צורך בלתי נמנע שלו.
לכן, זה כאילו, זה מהותו של האלוה שמסובב ממנו העולם. ולכן, כשם שהאלוה מוכרח המציאות, כך העולם כולו מחויב המציאות. כן? כך, אריסטו.
גם המהר"ל אומר את זה.
המהר"ל לא אומר את זה.
כן.
המהר"ל הוא יהודי. מאחר והוא יהודי, אז הוא מקבל שהעולם אפשרי המציאות.
נכון, אבל הוא אמר שדמיים שחייר
הסעיף הקטן שהרב הוסיף. הסעיף הקטן אני לא הסברתי אותו עדיין. אז רגע,
אמרת אותו.
אני אמרתי, אבל לא הסברתי. אז כאילו לא אמרתי. אז תן לי קודם כל להסביר את הדברים שלב, שלב, שלב. על מנת שהדברים יובנו היטב. אוקיי? אז אני חוזר עוד פעם. לפי הפילוסופים, העולם והאלוהים מחויבי המציאות, לפי היהדות, האלוהים מחויב המציאות, והעולם אפשרי המציאות. כלומר, אפשר שיהיה, אפשר שלא יהיה. כי הקדוש ברוך הוא רוצה בורא, לא רוצה, לא בורא. זאת החלוקה הרגילה. עכשיו המהר"ל הכניס כאן, עד כאן זה ברור? יפה.
אלוהים מחויב המציאות?
כן, זה לכולם.
לא,
המציאות שלו. מציאותו מחויבת. כן. מחויב המציאות. זה ביטוי בפילוסופיה. עכשיו, המהר"ל כאן הוסיף כאן סעיף קטן משמעותי. הוא אומר, אמנם העולם מצד עצמו הוא אפשרי המציאות. הוא לא חייב להיות. זה לא דבר שחייב להיות. אבל מאחר והקדוש ברוך הוא גזר שהעולם יהיה, הגזרה הזאת מחייבת את העולם להיות. אמנם, מה זה עוד פעם? מה אתה אומר? בסדר, הוא לא הבין, הוא ביקש שאני אחזור. זאת הלכה, שכשתלמיד אומר לא הבנתי, חוזרים.
לא, חלילה, אני אומר, זה בדיוק מה שהרב
הסבר
מה קודם.
רגע, אני עוד לא גמרתי להסביר. אוקיי, אני באמצע להסביר. המהר"ל אם כן מוסיף סעיף קטן. אני יודע שאתה כבר, אתה חד ההבנה, חריף השכל, ואתה רוצה מאוד שנתקדם הלאה, אבל מה נעשה? פה יש אנשים שזה הולך להם ביתר. איפה היינו? כן. אמנם המציאות בכללה מצד עצמה היא אפשרית המציאות, אבל מאחר והבורא גזר שהעולם יהיה, הגזרה זו מחייבת את העולם להיות. אם כן, העולם הוא אפשרי המציאות מצד עצמו, אך מחויב המציאות מצד עילתו. עד כאן ברור? בסדר. עכשיו, מאחר והעולם הוא מחויב המציאות מצד עילתו, אם כן, חייב להיות גם שסדרו של עולם יהיה מחויב מצד העילה. ולכן חייבת להיות תורה מן השמיים. נגיד את זה במילים יותר פשוטות. אם הקדוש ברוך הוא בורא, הוא גם חייב להדריך. אם זה הקדוש ברוך הוא שהוא מקור המציאות. אם המציאות המקור שלה בעצמה, זה משהו אחר. אם העולם אוטומטי, כמו שכתוב במדרש תהילים, שמה זה אפיקורוס? מי שאומר שהעולם אפטומטוס. כן? מה? אפטומטוס? אוטומטי. כן, כמו משהו בועל, בועל מעצמו. כמו אפטומוביל, פעם היו אומרים. כן. זה מה זה אפטומוביל? זה מכונית, כן. אז אם העולם הוא אפטומטוס, בסדר, אז הוא לא זק, אז באמת סדרו גם הוא יכול להיות תלוי בו בלבד, יכול להיות מקרי, תלוי בשכל וכו'. אבל אם העולם הוא מחויב מת הבורא, חייב להיות גם שהבורא יתעניין. אפשר לומר, לפי התפיסה הזאת, שמעשה מתן תורה ומעשה הבריאה זה בעצם אותו מעשה. האקט של הבריאה והאקט של מתן תורה אותו אקט. זה מה שאומר המהר"ל, ואנחנו נחזור עכשיו, מה?
זה המשך של...
כן, זה אותו...
הבריאה
זה את ה-300... נכון. עכשיו אני רוצה לחזור עוד פעם על דברי המהר"ל, ונראה שזה מה שהוא אומר. כן, ועוד. כן, זה מלמטה צריך לספור משהו כמו 15 שורות, 12 שורות, משהו באזור. ועוד, המציאות הזה. כן? מה זה המציאות הזה? אני מתכוון העולם. הוא אפשרי מצד עצמו, והוא מחויב מצד עילתו. כי מצד השם יתברך הוא מחויב ומוכרח, שיהיה נמצא, שהוא גוזר מציאותו, ומאחר כי מציאות האדם הוא מחויב מן השם יתברך. ואם אתה אומר כי סדר הזה הוא נמשך אל שכל האדם, כלומר שהשכל של, רק השכל ידריך אותו בסידורי חי עניינו, היה מציאות האדם, אינו מחויב מצד העילה כלל. כלומר, זה יוצר אוטונומיה של האדם מן האלוה. שהרי סדר שלו נמשך אל שכל האדם, שהוא אפשר. כי הרי השכל של האדם הוא דבר שהוא רק אפשרי ולא מחויב. ובוודאי, אם אין סדר למציאותו, הרי מציאותו בטל. לפיכך אי אפשר. רק שיהיה האדם מסודר מן השם יתברך לגמרי, מצד העילה. כי איך אפשר לומר שיהיה העולם מחויב מצד העילה, מצד המציאות שלו? ומצד סדרו שהוא צריך אל הסדר, אינו מחויב מצד העילה. ודבר זה מחייב בגזרה מחויבת, כלומר בשכל טהור, שהאדם מצווה מן העילה, ובזה הוא מסודר מצד עילתו, במציאותו ובסדרו כאשר ראוי. עכשיו זה מובן מה שאומר המהר"ל? שרצית להעיר על זה משהו.
אז
זה
כל
ההבדל
בין
המהר"ל
לבין הפילוסופים, זה בעצם מהיסוד של העולם, נכון?
גם הפילוסופים אומרים את זה.
לא, אבל בשלב הבא כבר העולם נהיה מחויב מצד עצמו, מצד פילוסופים.
הוא מחויב כי האלוה כביכול מחויב על ידי משהו יותר גדול ממנו, שזה הטבע. כלומר, בעצם הפילוסופים לא אומרים את זה בפה מלא, אבל זה בדיוק העניין, שהטבע הוא סופר אלוה, שמכריח את האלוהים להיות מה שהוא.
לא
ברא ולא בטיח. זאת אומרת, הטבע הזאת מציאות נצחית שהיא בעצם קובעת,
שהייתה תמיד?
כן, שהיא קובעת טבע, הכוונה חוקיות. יש חוקיות ברזל, מה?
בלשון תבוא.
כן, יש חוקיות.
אבל יש שינוי מחוקי הטבע, נכון? זה לא ברזל, לא...
אני לא מצליח לתת שיעור ככה. אני באמצע משפט, אני כשאתה אומר משפט אני עוצר אותך
בהם. לא, אני באמצע משפט
ואז אמרת אליו. טוב, דבר, מה אתה רוצה? אני מוותר, מה אני אעשה? אשתמש באלימות, מה אני אעשה? טוב, בקיצור, הטבע הוא איזה מין חוקיות כללית שהכל שרוי תחתיה, האלוהים, העולם והכל. היחיד שהעיז לומר שזה בעצם מה שמתכוונים הפילוסופים, זה ספינוזה. הוא באמת אמר את זה בצורה ברורה לחלוטין. כן, בבקשה.
אם
הקדוש
ברוך הוא מוכרח, אם רצונו מוכרח,
כן, נכון. לפי הפילוסופים. כן, לפי הפילוסופים.
למה לפי הפילוסופים, אם הקדוש ברוך הוא רצה ככה, סימן שאחרת זה כבר היה סוטה מדרך האמת והאינסוף.
לא הבנתי. אתה מדבר לפי היהדות או לפי הפילוסופיה?
לפי המציאות.
אני לא מבין כלום. אתה מדבר לפי שיטת... יודע מה, תעשו לי עוד פעם את השאלה שלך.
לפי היהדות.
לפי היהדות.
נו. הקדוש ברוך הוא
מוכרח. לא.
מוכרח מציאותו
מוכרח. מציאותו מוכרחת, כן, נכון. אמת.
אז רצונו,
הרצון שלו בצורה שהוא מנוסח, הוא גם מוכרח. לא. רצונו לא מוכרח. מציאותו מוכרחת, רצונו לא מוכרח. מה הבעיה?
אם הקדוש ברוך הוא רצה ככה, סימן שאחרת זה לא היה...
אם הקדוש ברוך הוא רצה כך, הוא יכול היה לרצות גם אחרת. פעם רוצה כך, פעם רוצה כך.
מה פה
שביטוי
רוצה
לא
מוכרח? אז רק
שתבין.
אם הוא
היה רוצה אחרת, זה כבר לא
היה אותו בעל רצון.
הוא מתכוון שהוא רוצה, זה מוכרח.
לא, זה לא מה שהוא אמר.
אם הוא היה רוצה אחרת, אז סימן שבעל הרצון, זה משנה את בעל הרצון.
אני מבין מה שאתה שואל. אתה אומר ככה, כיוון שהקדוש ברוך הוא רצונו זה אותו דבר, אז יוצא לפי זה שהוא מוכרח לרצות באופן מסוים ולא באופן אחר, נכון? כן, הבנתי. הבנתי את השאלה. תשובה, המהר"ל איננו סובר שהרצון זה הוא. כפי שהוא אומר בדרך חיים. הוא זה דבר אחד, רצונו זה משהו אחר. כך אומר המהר"ל. ובזה הוא חולק על הרמב״ם, אגב. זה מעניין, זה בפרק חמישי של דרך חיים שם. הוא מוציא את כל התותחים נגד הרמב״ם בנושא הזה. כן, בבקשה.
האם כל העבודה השכלית הזאת זה לא להכניס את הקדוש ברוך הוא לתוך איזושהי קוביה של ההבנה שלנו?
האם אתה שואל, האם כל ההוכחה השכלית הזאת איננה הכנסת הקדוש ברוך הוא לתוך קוביה שכלית שלנו? תשובה, כן. כי הוא מדבר על ליבה והפילוסופים. אם אתה מניח את כל ההנחות היסוד של הפילוסופיה, אתה מוכרח גם לקבל שיש תורה מן השמיים. זה משהו. כן.
אבל אם הקדוש ברוך הוא ברא, אז גם החלטות שלי היה ברכה. זה יותר קשה שמתן תורה בעצם באיחור כזה גדול.
אתה שואל, אז למה מתן תורה ניתן כל כך מאוחר?
ספר הדרכה.
כן. היה צריך להיות בהתחלה, בהתחלה. תסתכל לרגע אחד בעמוד נונה. אם לא קשה לך. מה כתוב? השאלה אשר יש לשאול, למה לא ניתנה התורה בכללה בתחילת העולם? נכון? סימן שהשאלה שלך היא טובה. אגב, היה גם גוי אחד בשם נפוליאון ששאל את זה. בזיכרונותיו הוא כותב, הייתי מוכן לקבל תורה כלשהי, אם היא הייתה ניתנת יחד עם בריאת האדם. נכון. זו שאלה טובה. כי הרי אם זה מתאים לאדם, צריך לנתן מההתחלה. אם זה ניתן מאוחר, סימן שאפשר לסדר בלי זה. נכון. שאלה מהותית.
אבל בעצם כשאדם נברא, הוא קיבל
הוראות. כן.
הוא שומרה.
כן.
ככל שהוא מתפתח יותר.
אתה צודק. לכן פה המהר"ל לכאורה עקף את השאלה. הוא אומר, כבר ברגע שאדם נברא, ניתנו לו הוראות. אבל אנחנו מרגישים שיש פה איזה דבר חסר. כי ההוראות האלה, אנחנו מרגישים שהן רק מדרשה נלמדות. זה מדרשה. ניתן קיבל הוראה אחת.
ההוראות שניתנות לילד בגן ילדים שונות לחלוטין מההוראות
של... אז אתה כבר מנסה לתת כבר תשובה אחרת. אתה נותן כבר תשובה אחרת.
אתה אדם בשלב הזה, כשהוא ממשיך להתפתח, ואז עוד הרבה דברים זה, יש מקום להראות, אם התורה הייתה ניתנת לאדם הראשון, הוא לא יכול לבלוע אותה.
כן, יכול להיות, יכול להיות, אני מבין. בסדר, 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 בסדר. התחלה יפה לדיון. הלאה.
אבל גם מתחילת הספר אמר, כבר אמר ש... זה היה צריך להיות טבע באדם, ולא היה צריך לתת אותם, ובגלל שיש אצל הרע ושהתרחק, אז ניתנה התורה. לדוגמה, האבות לא קיבלו, קיימו את התורה, בלי לקבל אותה, כי אצלם זה היה טבע.
יש לך ספר אחר של המהר"ל מהספר שיש לי.
לא, למדנו את זה בהתחלה.
לא.
הוא דיבר על כל הטבע, למה האש בוער בלי לקבל הדרכה, למה זה וזה, ולמה האדם עם מהותו זה מצוות, הוא לא עושה אותם בצורה טבעית.
נכון, ואז הוא אומר שיש אצל הרע.
נכון, ובגלל שיש צהרה באוזו טבעית, אז הקדוש ברוך הוא נתן את התורה כדי לתת את ההדרכה הזאת.
כן,
אבל... היא לא באה בצורה טבעית.
סליחה, אבל כל מה שאמרת עכשיו זה נכון, אבל הניסוח הראשון שלך לא היה נכון. אתה אומר שלפי המהר"ל, לכתחילה הקדוש ברוך הוא לא התכוון לתת תורה, זה רק בגלל שהיצר הרע גבר שהקדוש ברוך הוא נתן תורה. זה המהר"ל לא אמר. המהר"ל לא אמר את זה. אולי בכוזרי אפשר למצוא את זה, אבל המהר"ל לא אמר את זה. המהר"ל אמר משהו אחר, וזה הדבר השני שאתה אמרת. שהיה צריך להיות מלכתחילה במהות שהתורה לכאורה תהיה טבעית לנו, וזה שהתורה צריכה להינתן זה בגלל שיש, לא בגלל שיצר הרע גבר, אלא בגלל שיש יצר הרע מלכתחילה. כלומר, האדם נברא באופן כזה שמוכרח להיות שתורה תינתן לו. זה מה שהוא אומר. זה לא איזה נסיבות היסטוריות מקריות שגרמו לדבר הזה. זה משהו מהותי באדם, לפי המהר"ל לפחות. בסדר? כן, בבקשה.
מה כמובן שהעולם מצד מציאותו הוא אפשרי, מצד עצמו אפשרי, ומצד עילתו הוא
מוכרח? מה פירוש שהעולם מצד מציאותו הוא אפשרי, מצד עילתו מוכרח? פשוט. האם כדור הארץ חייב להיות? הוא לא חייב להיות. יכול היה גם שלא יהיה כדור הארץ, נכון? זה עצמו, של כדור הארץ. אין הכרח במציאות שכדור הארץ יהיה. אמת או לא?
אם העולם אינסופי, יכול להיות שכן.
מוכרח? אם העולם אינסופי, למה?
כי יש אינסוף אפשרויות לכל דבר ש... יש אינסוף אפשרויות לבריאה. אז יכול להיות שיש איזשהו... בגלל שבאינסוף המוחלט, יכול להיות... חייב להיות מצב
ש... אתה צודק, כלומר, בסדר. אם אנחנו נלך לפי השיטה שהעולם קדמון, יוצא לפי זה שישנן אמצעות אפשרויות, ולכן הכרחי גם שהעולם יופיע כפי שהוא. זה נכון. אם העולם קדמון, אם העולם נברא, אין הכרח שהכדור הארץ יהיה. אבל יש מה שמכריח את העולם להיות, והוא הרצון של הבורא. אם כן, מצד רצון הבורא, דיינו מצד עילתו של עולם, הוא מוכרח. טוב, זה מה שאמר המהר"ל. עד כאן ברור? טוב. אם כך, אנחנו יכולים עכשיו בצעדי ענק לדהור לעבר העמודה ה... שמאלית. מה לא קיבלת תשובה? על איזה שאלה? אני אגב מאוד מעריך את זה שהייתה לך סבלנות לשמוע עד סוף הדברים. כן, בבקשה. מה הפילוסופים?
האמת שמה שאני מכיר את הדת פילוסופים, דת היהדות, זה מתוך התורה של רבי נחמן, שהוא כותב שם על זה, אבל על...
תורה נ"ו? רבי חנינא סגן הכהנים.
כן, כן, כן.
טוב, שמה הוא קצת מרחיב את זה עוד יותר יפה. כן, נו, אז מה השאלה?
אבל הדת הפילוסופים, זה לא כתוב שמה שהפילוסופים אומרים שיש את הטבע שהוא האלוהים, הסופר אלוהים.
לא, זה שמה זה לא כתוב.
זה לא כתוב.
זה לא כתוב.
אז איפה זה כן כתוב?
בספינוזה.
הוא אומר שהטבע זה סופר אלוהים, יש את האלוהים,
כן. והאלוהים... כן, הוא אומר, אלוהים רצוני לומר הטבע. עכשיו הוא מסביר, ספינוזה.
אלוהים זה יצירה של
הפילוסופים. וזה כן. כלומר... מה שספינוזה מסביר, זה שיש שני סוגי טבע. הטבע המטביע והטבע המוטבע. הטבע המטביע הוא מה שהדתות קוראים לו אלוהים, והטבע המוטבע זה מה שקוראים לו עולם. ככה מסביר ספינוזה. הטבע המטביע, טבע מוטבע. נטורה נטורנס ונטורה נטורטה. הבנת? לא, כלומר הכל זה טבע. רק יש צד פועל וצד נפעל בתוך הטבע. הצד הפועל זה אלוהים. הצד הנפעל זה העולם. יוצא לפי זה שהכל בסופו של דבר טבע. זה הסופר אלוה. בסדר? אגב, מעניין, כשספינוזה אמר דברים כאלה, מה עשו לו הרבנים? ירקו אותו ככה, נכון? מחוץ ליד. דור אחד אחר כך היה בלונדון יהודי אחד בשם רבי דוד נטו. כתב ספר כוזרי שני, או מתי דן. דן זה ראשי תיבות דוד נטו. אומרים נטו. קודם נייטו, אבל זה נטו. מה אני אעשה? איך אתה שמעת אחרת?
לא, שמעתי דרך, חשבתי תמיד
ניטו. ניטו? לא, לא, נטו. כותבים את זה ב-I, כן? אבל זה, אבל אומרים את זה, יש הרבה שמות כאלה שכותבים, למשל שני יהודים ואומרים רק יהוד אחת, או דברים כאלה, יש, כן. הרי שנייה, לפני, אפשר להמשיך בנושא רבי דוד נטו, כי יש פה שאלה. למרות שמושקע כסף גדול להרוג, בכל זאת כשהורגים את כל אלה שהם נגד החיים, גאון המתאבדים והמחבלים, הרי שזה בעצמו גילוי המוסר דרך ההריגה עצמה, אני אסכים. אחרי שאנחנו נתונים בתוך הג'ורה, בעולם שמלא אלימות ורצח ושוד, אז ברור שיש לנו מלחמת מצווה. אי אפשר להישאר בעולם כזה, בלי שתהיה לנו אפשרות תגובה. כלומר, זה שהתורה נתנה לנו כל מיני מצוות מלחמה, זה בגלל שהעולם הוא כפי שהוא. עכשיו בואו נחזור. הקדוש ברוך הוא חופשי, ורצונו חופשי. ומרגע שברא את העולם, משועבד לקיומו? או, שאלה יפה. ברגע שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא החליט לתלות את קיום רצונו בעולם. אז זאת החלטה חופשית. טוב, יש פה שאול מרחובות הנהר, אבל, הרב, התורה לא הייתה מיועדת לנו, אלא לעליונים, כמו שאמרו בכל המדרשים. כן, אני חושב שמי שצריך לשאול את זה, זה המלאכים. המלאכים טענו את זה, נכון? את הטענה של השואל. נכון? אמרו, מה אנוש כי תזכרנו, בן אדם כי תפקדנו, אשר תנה אותך על השמיים. זה המלאכים אמרו את זה. אבל אני חושב שדווקא הקדוש ברוך הוא חשב אחרת. טוב, חיים ידידיה מירושלים שואל, אם אריה לא אוכל אריה, ורק אוכל צבי כדי לחיות, אני אמרתי איילה, וכן הטבע הוא אלוהים בגמטריה, אז הטבע כן מוסרי. זה נסתר. באופן סודי אנחנו אומרים שהטבע הוא מוסרי, וזאת החלטה, זה החלטה של האמונת היהדות. כלומר, אנחנו טוענים שגם העולם הטבעי הוא מתנהג לפי נוסחה מוסרית נסתרת, כי הקדוש ברוך הוא ברא, אבל באופן גלוי הטבע הוא לא מוסרי. עכשיו בואו נחזור. מה בגר זאב עם כבש? זה משל. משל. גר זאב עם כבש. כהנה שישראל ואומות העולם לא עשו מלחמה. זה כתוב ברמב״ם, לא? אלא מה, אתה סובר כמו הרעבד, בסדר. עכשיו, בואו נחזור לרבי דוד נטו. אם כבר. לא יודע אם אני אספיק. טוב, רבי דוד נטו היה חכם גדול בלונדון. לדעת שהקהילה של לונדון באותם הימים, מקורה היה מאמסטרדם. כלומר, זה יהודים מאמסטרדם שעברו ללונדון. באמסטרדם החרימו את ספינוזה. דור לאחר מכן, רבי דוד נטו, בבית הכנסת הגדול, שהיה העתק אגב של בית הכנסת של אמסטרדם, נותן דרשה גדולה, מה? של בית הכנסת הגדול של אמסטרדם. כן? אגב, הוא עדיין קיים, בית הכנסת ההוא. נתן דרשה גדולה שבה הוא הסביר שאלוהים זה הטבע המטביע והעולם זה הטבע המוטבע. טוב, ראשי הקהל שלא היו אנשים טיפשים וחסרי השכלה, הבינו בדיוק מפה באות המילים האלה, שלחו מכתב לחכם צבי. חכם צבי, רבי צבי אשכנזי, שהיה רב של הקהילה האשכנזית באמסטרדם, אמרו לו, כבודו מכובד באות חרם, כי יש לנו פה, אחד מדבר כמו ההוא מקודם. עוד אחד. ענה להם החכם צבי, מה פתאום? דברי החכם רבי דוד נטו, הם דבריו של רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי. איפה? מאמר ראשון, פסקה עין זין. ששם נאמר שניתן לומר שהטבע בורא, אמר החבר, אמנם כן. זאת אומרת, מה מתכוון שם, ואז הוא מסביר, החמצוי מסביר, למה התכוון רבי דוד נטו? הוא התכוון להגיד, לשלול את מושג הטבע של הפילוסופים, ולהראות שאין בעצם במציאות טבע כלל, אלא אלוהים בלבד. ואז יוצא, שמתור דבריו של חכם צבי, שהכל תלוי לא במילים, אלא במי אומר ולמה אומר ואיך אומר. כלומר, אותם ביטויים, כפי שהם בפיו של ספינוזה, הם כפירה, אותם ביטויים ממש, כחכם מישראל, חכם אמיתי אומר אותם, הם קדושה וטהרה. כן.
אני רוצה להבין עוד מה. כשספינוזה אומר טבע מטביע וטבע מוטבע,
כן.
למה הוא לא משתמש באלוהים ובעולם? בכדי שלומר שאין ציווי כלשהו?
אצלו האלוהים הוא לא אישיות בכלל.
לא, לא. כשאנחנו לוקחים שני מושגים, הרב אמר קודם שבעצם מושגים אותו דבר. כן? אז כמו שאתה אומר משהו בעברית ואומר אותו באנגלית, אבל אם נשארנו באותו דבר, אז מה הרווחנו?
הבנתי. לא ירד העצימה.
אני אומר אותך. אם הרב אומר שמה שהיהדות אומרת זה בדיוק מה שספינוזה אומר.
לא. ההפך. היהדות אומרת ההפך מה שספינוזה אומר.
היהדות אומרת שיש אלוהים והוא ברא את העולם.
זה נכון.
והשפינוזה אומר, יש טבע
מטביע,
ויש טבע מוטבע. טבע מטביע שווה אלוקים, לשיטתו,
נכון.
והטבע המוטבע שווה עולם.
נכון.
אז זה יוצא לכאורה אגף מול אגף אותו דבר.
לא. כששפינוזה אומר, טבע מטביע וטבע מוטבע, הוא מתכוון להגיד, אל תחשוב על אלוהים ועל העולם כפי שהדת חושבת, הכל זה טבע באמת. זה מה שהוא מתכוון לומר. כלומר שיש חוקיות ברזל שמכריחה את הכל. יוצא שאפילו אלוהים משועבד לחוקיות הזאת.
זה המתכמינה כאילו מהמילה
שלו. המתכמינה. וכשרבי דוד נטו אומר את אותן המילים, הוא מתכוון בדיוק ההפך. אל תחשוב שיש טבע, יש רק אלוהים ועולם. אין. בבקשה. אריה, שלום לכבוד הרב. אין מה לעשות, זהו. הם, יש להם זכות.
מישהו רוצה עדיפות של דילקטור.
שלום לכבוד הרב. הרב אמר שמדובר במה... אני אסביר לך, למה אני נותן קדימה תמיד? כי אחר כך השאלות קופצות. ואז אי אפשר, אחר כך אני עושה את המוות, לאנשי איתנו, ותחזיר בבקשה שאלה מספר 5. וזה, זה אפשר. טוב, שלום לכבוד הרב. הרב אמר שמדובר במשל. למה חכמנו בחרו דווקא בזה וחבס ולא באריה וארנבת לדוגמה? טוב, תשובה. א', לא אני אמרתי שמדובר במשל. ב' זה לא חכמנו שאמרו אריה זה וחבס, אלא זה ישעיהו הנביא. ודבר שלישי, בגלל שהזאב הוא משל למצרים וכבס לישראל. לפי אופיין של אותן האומות. כן. מה? טוב, בבקשה.
איך זה שאין העברה ברורה למשה מסיני של כל השקפות האלה? כאילו הוא אומר שהוא לא מצליח
לחלוק על שאלה יפה. אני חוזר. מדוע לא נאמר לנו במסורת מפי משה? מה הן ההשקפות הנכונות בדברים האלה? למה צריכות להיות מחלוקות בין הרמב״ם לבין המהר"ל בדברים האלה? הבנתי את השאלה שלך נכון? הבנתי מצוין. מגיע לי ציון טוב. תשובה. המהר"ל והרמב״ם חיים בתקופה שאחרי הנבואה. בזמן הנבואה אין שום צורך בכל הדיונים האלה. מדוע? אם אני אומר לך, תשמע, פגשתי את החבר שלי, ואז אתה תתחיל לעשות לי פלפולים. האם אתה פגשת את ההופעה של החבר שלך, את העצמות של החבר שלך, או את המהות של החבר שלך? מה אני אגיד לך? מה זה משנה? בשבילי, עצם החוויה של המפגש היא העיקר. מתי יש צורך בפלפולים מופשטים? כאשר החוויה נעלמה. לכן, בזמן מסירת החוויה, אי אפשר היה לדבר על הדיונים האלה. מובן? זאת אומרת, צריך לדעת שהיהדות שאנחנו לומדים היום, היא נגזרת של העבריות המקורית. מובן? טוב. אבל נמשיך, אם כן, אחרי שאני לפני כ-20 דקות כבר אמרתי שאנחנו נדהור לעבר העמודה השנייה, עוד לא עשינו זאת. הבה נקרא את העמודה השנייה. מופת שני. מופת הכוונה הוכחה. זה בשפה של פעם. הוכחה שנייה. כי כל הדברים אשר ברא השם יתברך, הכל הוא בשלמות. ולא נמצא דבר חסר בעולם. ודבר זה מעיד עליו החוש, כאשר אנו חוקרים על כל הנמצאים שהם שלמים לפי מה שהם. וכמו שאמור הזל גם כן בראש השנה, כל מעשי בראשית בצביונם נבראו, בדעתם נבראו, בקומתם נבראו, ואין זה מקום לבאר העניין. גם הוא מוסכם מפי הכל, אף חכמי האומות מודים בזה. וכאשר אנו חוקרים על גדר ההשלמה, הנה, עניין ההשלמה שאין בו תוספת וחסרון כלל, שאם יש בו תוספת, לא היה זה שלמות, וכן אם היה בו חסרון, אין הוא שלם. והאדם הזה הוא חסר, כי הוא מעלת, כי מעלת האדם מצד השכל, ומצד הזה האדם חסר, שהוא חסר השכל. ואז יש פה איזה, קודם כל שאלה. כל דבר בעולם מושלם, ודווקא הדבר היותר נעלה בעולם, דיינו האדם, הוא לא מושלם. במה הוא לא מושלם? שהשכל של האדם נתון לו בכוח ולא בפועל. מובן? צריך להתלמד, צריך להתאמץ, כדי להוציא את שלמותו אל הפועל. זה דבר שלא מצאנו בשום בעל חיים.
מה הבדל בין זה
לבין חיטה? חיטה? היא לא צריכה לעשות שום מאמץ.
כן.
לא, זאת אומרת, אתה זורע את החיטה. לא, אתה לא צריך לזרוע את החיטה. גם אם אתה לא תתערב, יזרעו חיטים בעולם. יש סדר טבעי. גם אם לא היו בני אדם בעולם כלל, היו חיטים. כי החיטה, הכל מודבבה. זה יש במטען גנטי ברור. החיטה נכנסת לאדמה, יורד גשם, היא צומחת. אין פה, אין אפס. מה שאין כן אצל האדם, האדם יכול להישאר אידיוט כל ימיו, יכול להיות חכם. במה זה יהיה תלוי? בו בלבד. אם כן, יש חיסרון מולד באדם שאיננו נמצא בשאר בעלי החיים.
להגיע תמיד למקסימום
שצריכה להגיע אליו? החיטה, כן, היא תגיע למה שצריכה להגיע. כלומר, היא לא צריכה לעשות שום דבר, תמיד יהיו חיטים בעולם. זה חיסרון. שדבר איננו נמצא בפועל, זה חיסרון. להיות אידיוט, זה חיסרון, לא? עד כמה שאני זוכר. או שאני טועה, מה? החוכמה ודאי שזה ראוי לאדם. הרי ברגע שאדם חכם, הוא שמח שהוא חכם. אנחנו גם מעריכים חכמים. אבל הדבר הזה דורש לימוד. אם כן, יש פה משהו שהוא חסר באדם.
לא, אבל בכך הוא כאילו, השאלה אם התשובה חייבת להיות בזה שהוא ידע את קונו, החוכמה ידע רגע בפני
עצמו. לא אמרתי ידע את קונו, קודם כל החוכמה.
קודם כל
החוכמה. החוכמה זה דבר שהוא תלוי בפעולה מקרית, זאת אומרת לא עצמית. כלומר, לא, זה לא תמיד שבני אדם היו חכמים, וגם היום שהחוכמה קיימת בעולם, לא כולם משכילים. אתה יודע, וזה לא הנושא של הדיון כאן, אנחנו לא יודעים איזה סוג חוכמה, אנחנו מדברים קודם כל על עצם הנתון הזה, שהחוכמה שהיא שלמות באדם, החוכמה הזאת איננה מצויה בו בפועל. אם כן, לעומת כל שאר הנבראים, האדם חסר. כן? אנחנו היצור היחיד, אגב, בעולם, שעדיין מתפתח. כלומר, חתולים של היום וחתולים של פעם, חוץ ממוטציה פה ושם, זה אותו דבר. אדם של היום ואדם שלפני 100 שנה זה לא אותו דבר. מה קרה במאה השנה? יש התפתחות מנטלית, תרבותית, אפילו האופנה משתנה. כן? כלומר, האדם הוא בעל החיים היחיד שרואה לנכון להוסיף משהו על מה שהטבע נתן בו. דיינו בגדים. לא מצאנו שום בעל חיים שמתלבש. נכון? לא, הוא שלם מבחינתו. זאת אומרת, הכלבלב הוא הרבה יותר שלם מן האדם. אלא אם כן הוא שייך לאיזה זקנה אכזרית, שסורגת לו סוודר, כן? בואו, אז אם כך, כן? מגלחים אותם וכל מיני, כן, טוב.
מורשים להם גם בצבא.
אה?
מורשים בצבא גם.
כן, מורשים בצבא, יש פסיכולוגים לחתולים והכל, זה. עכשיו, אז זה מה שאומר, ומצד הזה האדם חסר, שהוא חסר השכל. ואף אם ימצאו פרטיים שהם בעלי שכל, מכל מקום אין בדבר זה השלמה כלל, כי אדם נברא בכוח על השכל. ואף אם הוציא שכלו אל הפועל, עדיין אין כאן שלמות, כי תמיד הוא בכוח יותר לצאת אל הפועל, ואין כאן השלמה כלל. כי השלמה הוא כאשר אין כאן תוספת, ודבר זה אינו באדם, כי תמיד אפשר לו להוסיף על השכל, והרי כל הנבראים יש להם השלמה. זאת אומרת, יש חיסרון מהותי באדם, מה אתה רוצה?
בגלל שהוא אדם, אז הוא שלם בזה שיש לו אפשרות להשתלמות. אם לא היה לו שירות כזאת, אם הוא היה כאילו לכאורה שלם, זה לא היה אדם. אז אפשר להגיד שהאדם, כפי שהבורא רצה, אז הוא כן שלם. כלומר,
אתה אומר שהבורא רצה שהאדם יהיה חסר כדי שישתלם.
וזה בעצם השלמות של האדם.
מסכים. מסכים. אבל זה חיסרון מצד מה?
כלומר, מצד דברים מאוד מצומצמים לחיסרון.
אבל יש חיסרון, נכון. זה כמו שאתה תראה, למשל, זה שיש לאדם בחירה חופשית. כן? זה מעלה או זה חיסרון? לפי דבריך זה מעלה, נכון? לפי דבריך, זה מעלה באדם זה שיש לו בחירה חופשית. אמת? הדבר הזה, עם כל מה שאנחנו רגילים לומר אותו, לא נמצא בראשונים. בראשונים אתה לא תמצא שהתייחסו אל הבחירה האנושית כאל מעלה. יותר מזה, הרמב״ם אומר במפורש, מה? רגע, הרמב״ם במפורש אומר שהמלאכים הם גדולים מן האדם, כי הם משכילים יותר מן האדם. והרמב״ם יודע שאין למלאכים בחירה חופשית, ושיש לאדם כן. סימן שהוא רואה בזה שאדם יכול לבחור ברע, חיסרון. כלומר, זה שיש לי בחירה בין טוב לרע, זה כשלעצמו דבר רע. כי אני יכול לבחור את הרע.
מצד עצמו זה לא חיסרון.
זה דעת רמח"ל. מה שאתה אומר, מצד עצמו זה לא חיסרון, כי אתה התרגלת למחשבתו של המהר"ל ועוד יותר של רמח"ל. אולי גם של בעל העקדה, שהתחילו להגיד שיש מעלה בבחירה של האדם. כן? אז זה לא דבר פשוט. למשל, הרמב"ן, בפירושו לתורה, בראשית ב' פסוק ת', הוא אומר על ועץ הדעת טוב ורע, שלפני שהאדם חטא בעץ הדעת, לא היה בעל בחירה. זו שאלה בפני עצמה. אבל, שואלים את זה על הרמב"ן. אבל עצם זה שהרמב"ן אומר את זה, זה סימן שהוא לא ראה בבחירה מעלה. בסדר? טוב, אבל אתה צודק, אנחנו יכולים להגיד לו, אדרבה, זה טוב שיש החיסרון הזה, כי ככה הוא משתלם. בסדר, זה הרב קוק גם באורות הקודש, גם רבי עזריאל מגרון, הם אמרו את זה. השואל קוראים לו כלום, יפה. לפיכך, צדק טורנוס רופוס ביחס לרבי עקיבא, שאמר שחיטה חשובה מלחם. נכון, בעצם השאלה של המהר"ל היא מצד העמדה של טורנוס רופוס. הוא שואל בתור טורנוס רופוס, כביכול. כן, מה אתה אומר?
לא בטוח שיש שאלה על העניין, אבל בכל זאת, אני לא שאלה מתחילה. יש איזשהו דבר שאומר שאדם לפני שנולד, יש מלאך שמלמד אותו את הכל, כשהוא יוצא מבית אמו,
שוכח.
כן, ואז הוא צריך לכל הרבה ללמוד את הכל מחדש. אולי זו בדיוק ההשוואה לחיטה. זאת אומרת, האם אני אשים את החיטה בתוך מי ים, לא יקרה לה כלום. זאת אומרת, גם תיקח את האדם, תשים אותו בחברה טובה, אז הוא ילמד. עושים אותו בחייבה לא טובה, יצא מה שיוצא זאת. אין מה לקשור את ההתפתחות לכאורה ברצונו של האדם, אלא בסביבה שלו עצמה.
הוא יכול להחליט לעבור סביבה.
יש גם אנשים בסביבה טובה ש...
גם אדם בסביבה טובה יכול להחליט שלא ללמוד, וגם אדם בסביבה קשה יכול להחליט ללמוד.
כמו שלא כל 100% מהחיטים ילמוד.
זה לא אותו דבר. כי בחיטה זה כאילו מוכתב בה. מוכתב בה שבתנאים אלה ואלה היא תצא לפועל. מה שאין כן האדם, גם כשהוא בתנאים אלה ואלה שלכאורה עשויים להביא אותו להשלמה, הוא לא יצא לפועל. כן.
עולה מדברי הרב שכפו שאנחנו אמורים להשתלם יותר, אמורים ללכת ולאבד את הבחירה החופשית.
אמת. יוצא מדבריי, ובצדק, אתה דייקת את זה, שככל שאדם משתלם יותר, כך הוא מאבד יותר את בחירתו החופשית. נכון.
שמעתי פעם מדרש שגם על העצים וגם על הצמחים יש מלאך ממונה.
נכון.
שהגיד זה יגדל, וזה לא.
אין לך עשב ועשב שאין מלאך מכה בו ואומר לו גדל. נכון? מה זה המלאך הזה? חוקי הטבע. כך אומר הרמב״ם בספר מורי נבוכים.
זאת אומרת, זה לא בטוח שיגדל, מה שזה נתן.
לא. זה אדרבה, זה בטוח יגדל. זה חוקי הטבע. זה מלאך שמכה.
כן.
מה? יש עוד שאלה. אוי, באמת. להגיד את השם של השואל או לא? מה?
לא,
עכשיו יש לו יושב חדש. רוצים? או שנוותר. קוראים לו בעל חנן בן אחבור, כתובת אדום. טוב. מהצד שהרב מסתכל, הוא אומר שהחיטה צומחת בלי רצון. אבל עובדה, שיש שצומחות ויש שנרכבות. וכל דבר מתפתח, אם שמים אותו במקום אחד. האדם התפתח רק בזמן האחרון, משמעותית, ואין שונה, אין הוא שונה מכל דבר בעולם. ורק מההסתכלות של הרב, הוא רואה שיש באדם חיסרון. אינני מסכים לזאת כלל וכלל. הרי גם בימי קדם, שהתנאים היו קשים, היו יחידי סגולה משכילים, וגם היום, שהתנאים טובים, יש רבים שאינם רוצים להשכיל. כן.
כתוב בגמרא, משביעו רעב בר יבוא שבע.
נכון.
שזה אומר שככל שאתה מצליח להתעלות מהחיים, אתה הופך להיות בסטטוס שבע, זאת אומרת, קשיר יותר לבחור. אז בחור של בחירה שלך קטן, לא קטן.
אני לא בטוח שהבנתי נכון. זאת אומרת, לפי דבריך, המאמר של הגמרא, מסביעו רעב, מריבו שבע, זה בעל, כלומר, רעב הכוונה חסר בחירה. ושבע זה עם בחירה. לא. רעב הכוונה שהתנאים של הבחירה שלו הם קשים יותר, אבל הבחירה נשארת. ושבע, אף על פי שיש לו תנאים יותר נוחים, עדיין הבחירה נשארת. טוב, רגע, פעם ראיתי תוכנית טבע שנטען שם שזן מסוים של חרגולים מעבירים מדור לדור ידע לגבי איך לאכול צמח מסוים. נכון. אבל החרגולים אין להם ברירה אלא להעביר את המידע. כי ככה זה בצופן הגנטי שלהם שהם מעבירים את המידע. החרגולים.
והגילוי הזה ש...
זה קשור להתפתחות. נו, הלאה, בואו נתקדם. אמנם, כאשר נתן השם יתברך לעולם התורה, דבר זה השלמת השכל לגמרי. זאת אומרת, כיוון שאי אפשר שהאדם יהיה חריג מכל שאר המציאות שלא יהיה שלם, מוכרח להיות שתהיה לו השלמה. לכן יש הכרח שתינתן לו תורה מן השמיים. ואף כי האדם אין משיג כל התורה, מכל מקום יש לאדם השלמה בצד הזה שניתן לו התורה שבה הכל ויש לו השלמה, כמו שאמרו באבות, הפוך בה דחולה בה. כן, מה אתה אומר? לא, אני אמרתי שזה לא... לא, אני אמרתי שהדבר הזה הוא לא טריוויאלי. זה הכל. טוב, זהו, זה הכל להיום.